כתוב בגמרא במסכת גיטין דף נ"ה עמוד ב', אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברע. זאת הכותרת של האגדות האחרונות. רש"י אומר, מה זה מפחד תמיד? מה אשרי אדם מפחד תמיד? דואג לראות הנולד שלא תארה תקלה בכך אם אעשה זאת. הכוונה היא, שמה נראה, שחכמים, איזהו חכם הרואה את הנולד? איזה הוא חכם הרואה את הנולד. על אדם שהוא, נראה את זה כאן בהמשך, אדם כשהוא פועל ולא מתוך שהוא, מתוך חכמה, לא מתוך שהוא רואה מה תהיינה התוצאות של מה שהוא אומר או מה שהוא עושה, זה הביא את החורבן, חורבן בית המקדש ועוד אסונות גדולים לעם ישראל. מספרת הגמרא, הקמצא ובר קמצא אחרו בירושלים. היה אדם אחד שקראו לו קמצא, והשני קראו לו בר קמצא. התרנגולה ותרנגולתא חרב טור מלכה. הר המלך חרב על תרנגולת ותרנגולת ותרנגולת. השקה דריספק חרוב ביתר. השקה דריספק זה יצול, יצול של עגלה, נחרבה העיר ביתר. הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. דאו גברא דרחמי קמצא. היה אדם אחד שאהובו קראו לו קמצא, ובעל דבבי שונא שלו קראו לו בר קמצא. אותו אדם שמסופר עליו, עבד סעודתא, אמר ללשמיא, אמר למשרת שלו, זיל הייתי לי קמצא, לך תקרא לי לקמצא. אז הייתי לי בר קמצא, הוא לא שמע טוב, במקום להביא את אהובו, הוא הביא את שונאו. עתה אשכחי דאה ויתיב. אותו אדם ראה, פתאום רואה את בר קמצא, את השונא שלו, יושב בסעודה. אמר למיכדי ההוא גברא, בעל דבבי, זהו שונא, דהו גברא, מה הבא איתך? מה אתה עושה כאן? אני שונא אותך, לך מכאן. מה אתה עושה בסעודה שלי? קום פוק, קום צא מהסעודה. אמר לי, הועיל ואתה ישב כאן, ויאימנה לך דמי מדה אכילנה ושתינה. אמר לו, אני כבר באתי לסעודה שלך, אז תן לי, אני אשלם לך, אם הבעיה שלך שדולה לך כסף, אני אשלם לך את העניין. אני אשלם לך את הסעודה. אמר לי, לא. אמר לי, יאים נלך דמי פלגדס, כל הסעודה, חצי מהסעודה אני אשלם. יושבים שם הרבה אנשים. אמר לי, לא. אמר לי, יאים נלך דמי כול הסעודתך. אני אממן כל הסעודה, תשאיר אותי כאן. אמר לו, לא. נקתי בידי, תפס אותו ביד, את בר קמצא, ואוקמי, ואפקי. זרק אותו מהסעודה. בגלל זה נחרבה ירושלים. זה סיפור של שנאה. לכאורה הסיפור היה אירוע. מה, מה, איך התגלגלו הדברים שמהסיפור הזה, שהוא בייש את האדם הזה שהוא שונא אותו, אבל הוא בייש אותו לפני כולם, איך התגלגלו הדברים ועל זה נחרבה ירושלים. אמר רועיל ואבו ית ורבנן ולא מאחו בי. באותה סעודה ישבו גדולי ישראל, באותה סעודה. הם ראו איך הוא מבייש את האדם הזה, ולא מחו בו, לא אמרו לו מילה. אמר, אין הכר, שמה מינה, כניחה להו, לגדולי ישראל, נוח להם שמביישים מישהו לפניהם, לא מזיז להם. אז אל אכול באו קורצה, בי מלכה, אני אלך, ואני אלשין לבית המלך, אז היו הרומאים בשלטון, אז אמר לי לקיסר, מרדו בך יהודאים. אמר לו לקיסר, אתה יודע, הרומאים מרדו בך, היהודים מרדו בך. אמר לו, מי אמר, תוכיח לי, איך אתה יודע שהם מרדו בי? אמר לו, שדר להו קורבנה, חזית, אם מקריבים לי, שחה הם, הרי הם היהודים, על בית המקדש, הם מקריבים קורבנה של הגויים. שלח להם קורבן, תראה, הם לא יקריבו. אז על שדר בידי אגלה תלתה, ועד דקעתי שדה בימומה בניב שפתיים, ואמרי לה בדוקים שבעיים. דוכתה דלדידן אבימומה, ולדידו לה ואבימומה. מה הוא עשה? הוא אמר, המלך, טוב, אני אתן לך אגלה, אגלה משולשת, זאת אומרת, שיצא שלישית לבטן, ותביא אותם ליהודים. אבל יש מומים שאצל הגויים זה לא נחשב מום, אבל אצל היהודים זה כן נחשב מום. אז במה? בעין, הוא אומר מומה בניב שפתיים, ואמרה בעיניים. אז המהר"ל כמדומני עוסק בשני הסוגי המומים האלה. שלנו זה נקרא מום, זאת אומרת עין טובה צריכה להיות, ופטוב. ואצל הגויים לא אכפת להם. יכול להיות מום בעין, יכול להיות מום בפה, זה לא מבין. טוב, הביאו את הקורבן הזה לבית המקדש, ראו שזה קורבן שיש בו את המומים האלה ש... אבו סבו רבנן לקרובי משום שלום מלכות. חכמים הבינו את התרגיל שלו. וידעו שאם הוא לא יקריב, אז באמת המלך, יש לי הוכחה שהיהודים מרדו, ולכן נתנפל עליהם. אז אמרו, משום שלום מלכות, אנחנו נקריב אותו למרות המומים. אמר לו רבי זכריה בן אבקולס, יאמרו בעלי מומים קרבים לגבי המזבח? הרי זה אסור, איך אפשר לעשות דבר כזה? סבור למי קטלי, דהיינו להרוג את ה... בר קמצא הזה, חשו להרוג אותו, זה לא לזה למה, שלא ילך ויגן לקיסר. אמר לו רבי זכריה, איך אתם עושים דבר כזה? יאמרו, מטיל מום בקודשים יארג, זאת לא הלכה, איך אפשר להרוג מישהו שמטיל מום בקודשים? אמר רבי יוחנן, הנבנתנותו של רבי זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו, ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. עד לכאן, זה הכותרת של כל אגדות החורבן. תראו, יש תפחות כזאת גדולה. אבל האמת היא, הרי החורבן זה לא במקרה נקודתי שהיה, אלא מה, החז"ל, לקחו דוגמה, מה הייתה המציאות באותה תקופה. אנשים פשוט פגעו אחד בשני, שנאו אחד את השני, אז אפילו החכמים שהיה להם שכל, התעברו, פשוט לא... הייתה שם בעיה, אפשר לפתור את זה כמו שהם הציעו, אבל הקדוש ברוך הוא לא סייע להם, לא הייתה סייעתא דשמיא. והאמת היא, כשראו את זה חכמים, גדולי ישראל היו באותה סעודה, ולא אכפת להם שהם מביישים מישהו ברבים. על זה נחרב בית המקדש, אבל גדולי ישראל זה לא רק גדולי ישראל, זה הייתה המציאות באותה תקופה. פגעו אחד בשני, לא אהבו אחד את השני, ביישו אחד את השני, לכן נחרב בית המקדש. מה התיקון לזה? מה? אדרבה, צריך לבטל את ה... את ה... את ה... את העניין הזה של בין אדם לחברו, לא לפגוע בו. לא לבייש אותו, ולהיזהר בו, כל הדברים האלה. מכאן מתחילות האגדות החורבן. אנחנו רואים גם כאן, באגדות החורבן, רואים את ההידרדרות, לפעמים יש הידרדרות שהיא מאוד מהירה. אני רוצה להגיד לכם דוגמה בהיסטוריה, מלחמת העולם השנייה, שהנאצים, יימח שמם וזכרם, נכנסו לאזורים שיש שם יהודים, בפולניה, במקומות כאלה, וגם בגרמניה עצמה. זה לקח, פשוט ההידרדרות הייתה של שעות, מאנשים שישבו מאות שנים בשלווה, בשקט, ולא דאגו משום דבר, ובתוך דקות לפעמים, הם באו לבית, הוציאו את האנשים, זהו, אין לכם שום דבר, שום דבר. אפילו עקרו להם את השיניים מזהב, היו כאלה שהיו להם שיניים מזהב. ברגע זה הכל הלך. גם כאן, באגדות החורבן, זה לא רק החורבן, גם תהליך ההידרדרות של החורבן היה מהיר ביותר. בוא נקרא את אגדות החורבן. שנדר עליהו לנירון קיסר, שלחו לנירון קיסר לכבוש את ירושלים. כי כעתי, כשהוא בא, שד הגירה על המזרח, אתה נפל בירושלים, למערב, אתה נפל בירושלים, לארבע רוחות השמיים, אתה נפל בירושלים. זאת אומרת, היה להם מין דבר כזה, אנחנו יורים חץ באוויר, ואנחנו רואים, אם החץ הזה הולך לירושלים, כיוונים הפוכים, סימן שזאת ירושלים צריכה להיחרב. אמרנו לי, ינוקה, פסוק לי פסוקיך. אמר לו נירון, אמר לילד אחד, ככה היו נוהגים, תגיד איזה פסוק, באקראי, נראה מה התוכן שלו. אמר לו, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל, ככה אמר לו הילד הקטן. אמר, קודשא בריחו באי לחרובי ביתי. נירון קיסר עשה חשבון, אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו, זה אנחנו רואים לפי החיצים האלה. שזה סימן ועוד שהוא רוצה להחריב את הבית. ובאי לכפורי ידי באהו גברה, ומצד שני הוא רוצה להרוג את מי שיכבוש את ירושלים. מה עשה נירון קיסר? הרק ברח. אזל התגייר, ונפק ממנו רבי מאיר, שעד היום הוא לומד במכון מאיר. לא פחות ולא יותר. יצא ממנו רבי מאיר, הוא התגייר ויצא ממנו רבי מאיר.
קיסר?
מה?
קיסר, התגייר.
כן, כן, הוא התגייר. ידוע שבהיסטוריה היו כאלה קיסרים שהתגיירו. נפק ממנו רבי מאיר. הטוב ראו שנירון ברח ולא כבש, שלחו את אספסיאנוס קיסר. אתה צר עלי תלת שנים, היה צר על ירושלים שלוש שנים. אבו בא, הנו תלת עתירי, יש שם שלושה עשירים. נקדימון בן גוריון ובן כלבא שבוע ובן ציצית הכסת. למה קראו לו נקדימון בן גוריון? שנקדה לו חמה בעבור, כאילו החמה היה כל כך עשיר, אפילו היא הייתה מכבדת אותו. בן כלבא שבוע, שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב, ככלב יוצא כשהוא שבע. בן ציצית הכסת, שהייתה ציציתו נגררת על גבי כסתות, היה אדם מאוד מכובד. כדה אמרי שהייתה כסותו מוטלת בין גדולי רומי. היה מכובד מאוד על הרומאים. אחד אמר להו, אחד מהם אמר, אני יזון, זיינה להו בחיטה ושרי, אני במצור, אני לוקח על עצמי, יש לי מחסנים של חיטים ושרים, ואני יזין את בזמן המצור, אין לי בעיה. אחד אמר לו, בדחמרה ובדמילחה, אחד אומר, בחמרה זה ביין, מלח ובשמן ומשחה. אחד אמר לו, בדציבי, ציבי זה קרשים, לחמם את הבית, לאפות את הדברים. ושבחו רבנה לדציבי, מדוע? דרב חיסדא, כל הקלידה אבי מסר לשמיא, את כל המפתחות של המחסנים, היה מותר לעבדו, למשרתו, בא מדציבי, שהוא אמר, זה מה שבטוח בטוח, אני לא אתן לו, כי הוא יגנוב לי את זה. ואמר רב חיסדא, הקלבה דחיתי באי שיטין הקלבה דציבי. זאת אומרת, צריך, הצעה העסקה, צריך להבין שבאותו זמן לא היה לו בנזין ולא דלק ולא זה, חימימו את הבתים בעצים, אפו, בישלו, הכל בעצים. לכן זה היה כל כך חשוב ויקר. אבו ללאו למיזן 21 שטה. היה להם כמויות כאלה של מזון ועצים וכל מה שצריך, 21 שנים היו יכולים להחזיק מעמד במצור. אבו ברו הנו בריוני, היו שם בתוך ירושלים, מה שנקרא בריוני, בריוני זה היו כמו היום, יש מפלגות. אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, אז היו כאלה שקראו להם בריונים, שהם היו בעד להילחם עם הרומאים עד הסוף. אמרו לרבנן, ניפוק, אבל חכמים ידעו שאין סיכוי נגד הרומאים. אז אמרו לך על הבריונים האלה, בואו נעשה את שלום עם הרומאים ונציל את ירושלים. ניפוק ונאביץ, למה בעדיו? נעשה להם שלום. אז מה עשו הבריונים האלה? לא שבקינו, לא נתנו לחכמים להיפגש עם הרומאים, ולא נתנו להם, לא אפשרו להם להציע בכלל את ההצעה הזאת לעשות שלום. אמרו לה, ניפוק ונעביד קרב הבעדיו. אמרו לה, אנחנו נצא ונתנפל על הרומאים ונמדן קרב. אמרו לה, רבנה, לא מסתעמל, אתה חווה על הזמן. אם אתם תתנפלו על הרומאים, האלוקים לא יעזור לכם. חבל, אל תתנפלו עליהם. קמו קלנו להנו אמברי, דחיתי וסערי ואבי קפנה. זאת אומרת, מה הם היו? הרי היה כאן מריבה. כן לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, כן לעשות שלום, לא לעשות שלום, כל הדברים האלה. אז התחילה מריבה, ומה הם עשו? שרפו את המחסנים של האוכל וכל מה שהיה שם, שרפו את זה. כמה זמן לוקח לשרוף דבר כזה?
גפור,
אתה שורף את הכל. בפעם אחת הכל נשרף. ועכשיו מספרים מה התוצאה הייתה. ואבי קפנה, קפנה זה רעב. מרתה בת ביתוס עתירתה לירושלים אבי. מרתה הזאת הייתה עשירה, האישה היותר עשירה בירושלים. שדרת לשלוחה, ואמרה להזיל הייתי לי סמידה. היא הייתה עשירה מאוד, ואמרה למשרת שלה, לך תקנה לי לך. כלומר, כמו מכאן עד אנג'ל, כמה יש? כמה רגעים, נכון? כמה זה לוקח ברגע? שלוש דקות. אז הוא אומר, לך תביא לי לחם, לחם מיוחד. סמיד הזה, לחם מיוחד. עד האזל, הזדבן. עד שהוא בא, אופ, נגמר הלחם הזה. אתה אמר לה, סמיד הלקה, חיוורת הלקה, יש לחם לבן. אמרה לי, זיל, הייתי לי, לך תביא לחם לבן. עד האזל, הזדבן. עד שהוא בא למאפייה, אמרו לו, מכרו כבר את הלחם הלבן גם. עתה ואמר לה, חיוורת ליקה, גושקר היקה, יש לחם אחיד, לחם שחור, לחם רגיל. אמר לה, זיל הייתי, לך תביא לי את הלחם הזה, אין לי, אני רעבה, אני רוצה לאכול. עד אז על הזדבן, הלחם הזה גם נגמר. זה מזכיר לי, בירושלים יש מה שנקרא ימי השלג. כשיש שלג, פתאום מודיעים מזג האוויר, מחר יהיה שלג, תראו מה נעשה באנג'ל. כולם רצים לאנג'ל. באמת היה שנה אחת, כמה, שלושה ימים לא היה חשמל, לא היה, אנשים כבר מלומדים. אז עד שהגעת לאנג'ל, כבר, אפ, נגמר הלחם. נגמר הלחמניות, נגמר הלחם, הכל, שום דבר לא נשאר. מדפים ריקים. משהו דומה לזה, להבדיל. היה בדיוק, זה היה במהירות עצומה, נגמר הלחם. אתה ואמר לה, גושקר עליקה. קים חדשה ריקה. קמח של שעורים יש, בהמות אוכלים לשעורים. זה יש. אמר לה, זיל הייתי, תביא לי את זה. עד אז אל הזדבה. מה היא עשתה? היא רעבה מאוד. וכל זה תוך שעתיים, שלוש, אני לא יודע כמה. זמן קצר, באותו אותם רגעים. שלפה משנה, שלפה את הנעל שלה, אמרה איפוק ואיך זה, אם אשכח נמיד אלה, מייחל. אני אצא לרחוב, אני אחפש, אני אמצא משהו לאכול, אני רעבה. אי תבלה פרטה בקרא, פרטה דקרא, פרטה זה צועה, דברים כאלה של פרה, משהו, היא הלכה, נתפס ברגל שלה, ומתה. למה? הייתה אסטניסטית. היא לא יכלה לסבול, היא הייתה עדינה כזאת ועשירה כזאת. כי הרי הרבן יוחנן בן זכאי, הרכה בך והנוגה, זה פרקי התוכחה, אשר לא נסתה כף רגלה, שהיא מתה ככה בצורה כזאת. רק מה התורה ללמד אותנו, חז"ל, איזו הידרדרות מהירה הייתה מפתאום, מאיגרא רמא, מאושר וכל טוב, פתאום הגיע למצב של רעב והיא מתה. ואיכא דאמרי, זה לא היה פרטה, אלא זה היה גורגורו דרבי צדוק אכלה. והיא התניסה, הייתה אסטניסטית, ומתה. דרבי צדוק יתים 40 שנה בתעניתה. למה? זה לא להיחרב ירושלים. כי אבי אכל מידי, והיה אוכל משהו, היה מתחזה מאיברי, וכי אבי בריא, מה הייתי לה? גורגורתא, מייץ זה גורג של תאנים, היה מוצץ את זה. אני נוהג לספר על הרבי מאוסטרופסה, שהוא גם עשה תענית של 40 שנה. ולנו, במשפחה, יש קשר מיוחד לרבי הזה. הרבי מאוסטרופסה, שהרב ציודה הכיר אותו, ראה אותו, הוא היה שם 40 שנה לפני השואה. הוא שם. והיה, כמו כאן, הוא לא היה, מה, הוא לא היה אוכל ביום, בלילה היה לו איזה מאכל מיוחד, כמו התאנים האלה, שהיה מוצץ אותו או משהו כזה. הסבא שלי, זיכרונו לברכה, היה חברותא שלו. זה היה בערה, עיירה שנקראת אוסטרוצה. הרבי הזה, הוא היה רבי מיוחד. בדרך כלל רוב האדמו"רים, יש להם ייחוס מהבעל שם טוב, אבל הוא לא, אבא שלו היה אדם פשוט, היה אופה. והוא היה תלמיד חכם גדול, והוא למד מאבא שלו, ככה הוא, יש ספר על העיירה, מסופר שם על החיים שלו. שאמרה אבא שלו, אופה, בדרך כלל קם בשעות המוקדמות של בלילה, אז לאפות את הלחם. אז הוא אמר, אם אבא שלי קם לאפות, ואני לומד תורה, אני אקום עוד יותר מוקדם. וכך היה שוקד, שקדן עצום על התורה, ונהפך לרבי כזה. ו-40 שנה לפני השואה, כמו רבי צדוק, הוא קיבל עליו לצום. מה הסיבה שהוא קיבל עליו לצום? זה אימא שלי, זכרונה לברכה, סיפרה לי את זה. אני לא יודע מה שהסיפור הזה הוא באמת מדויק או לא, אבל הסיפור הוא פשוט. הוא היה, קודם כל, הוא היה אדם מאוד מאוד חריף. והיה בן תורה, הוא לא ויתר לאף אחד. אז אמא שלי סיפרה לי שפעם הייתה עיירה אחת, בפולניה זה היה. ויש שם שני שוחטים, אבל עבודה, פרנסה, היה רק לשוחט אחד. אז מה צריך לפטר אחד? אי אפשר. אז מה עשו? אמרו, יעבור כאן הרבי מאוסטרופסה, בעל יד העיירה, אנחנו נראה לו את שני הסכינים של שני השוחטים האלה, והוא, בלי שהוא ידע במה מדובר, אנחנו נראים, הסכין, שיגיד, הסכין הזה יותר חד, יותר כמו שצריך, אז הוא יהיה השוחט שישאר בעיירה, השני יפטר אותו. ככה היה. אחר כך נודע לו שבגללו פיתרו את השוחט השני. אז הוא לקח את זה ללב והחליט לצום. ככה אמא שלי זכרונה לא סיפרה לי. יכול להיות שזה אגדה לו, אבל אין ספק, הוא נפטר לפני השואה. בזמן שהרב נפטר. תף רש צדיק היי כמדומן, בזמן הזה בערך. אז אז הוא עצם 40 שנה, רב ציוד סיפר שהוא ראה אותו, הוא היה שקוף. זאת אומרת, הרופאים, כשהיה אוכל משהו, אז היו רואים איך המאכל יורד ממש דרך הגרון, דרך המעיים, הכל היה, היה שקוף. אבל היה, כאמור, היה אדמו"ר, והוא היה כל כך אמיתי, וכל כך, וכולם פחדו ממנו, מהאמת שלו, מהעוז שלו. מספרים, זה גם שמעתי מהרב ציודה, זכר צדיק לברכה, שפעם הייתה אספה גדולה של אדמו"רים וכל מיני רבנים בפולניה, וגם הזמינו אותו, והוא היה כמובן בשולחן הכבוד וכל זה. והמנחה התחיל לדבר בגנותה של ארץ ישראל, ששם אוכלים שבת ולא הולכים בצניעות וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז הרבי מאוסרי קם, דפק על השולחן וצעק, מה זה כאן? מרגלים? באנו כאן לדבר בגנותה של ארץ ישראל. ואז פשוט כל האספה הזאת התפרקה, כולם הלכו הביתה, לא היה להם על מה לדבר. הוא אהב את ארץ ישראל אהבה גדולה, ואם אני טועה, אפילו היה איזו חצית השקל לטובת הקרן קיימת או משהו כזה, הוא גם תרם לעניין הזה. ובזכותו אני חי כאן, צריך להגיד לו תודה רבה. שאלו איך. והיה, וכשהוא נפטר היה לו בן, הבן קראו לו יחיאל, זה היה הבן. גם הוא היה אדמו"ר, הוא ירש אותו. וכאמור, הסבא שלי, זכרונו לברכה, שהיה סופר סתם, הוא היה לומד בלילות, היה לומד עם הרבי הזה, ככה אמא שלי, זכרונו לברכה, סיפרה לי. הוא היה לומד איתו תורה, או זוהר הקדוש, או כל מיני דברים מהסוג הזה. ומאוד כיבדו את הסבא שלי, שאני נקרא על שמו, שהוא נפטר בערב ותשעה באב, באמת. קיבלו אותו מאוד. כשאמי זכרונה לברכה רצתה לעלות לארץ, היא עלתה לפני השואה, ממש ברגע האחרון, לפני שסגרו את השערים, והיו צריכים לקבל רישיון מהשלטונות הפולנים על מנת לעלות לארץ. אי אפשר היה אחרי זה, בלי זה. אבל הפקיד משרד הפנים אמר שם, אין, זהו, גמרנו, נסגרו השערים. אז פנו אל הבן של הרבי הזה, והבן הזה שלח פתק לפקיד משרד הפנים, והם מאוד העריצו, הגויים, מאוד העריצו את הרבי ואת הבן שלו, שהיו אנשים קדושים ממש. אז, ובאמת הוא נתן לרישיון. היא עלתה לארץ, ואני נולדתי. אחרי שנה, שנה וחצי, שהם עלו לארץ, אני נולדתי. אז זה, תראו מה זה, סבא למד תורה עם זה, הדברים התגלגלו, והנה. אבל אני רוצה אולי לסיים את הסיפור על הרבי הזה. מה זאת רוצה? שהבן שלו, הרב יחיאל, גם היה אדמו"ר, כשפרצה השואה, אז הנאצים, ימח שמם וזכרם, כבשו את העיירה וטבחו את כולם, כולל את משפחתי. כן, לא נשאר, דווקא השבוע הסתכלתי עם בני בכורי על השלט זיכרון כאן, באמת, חוץ מדוד אחד, זאת אומרת, אח שלי, מי זו? כולם נרצחו בשואה. אז הרבי הזה ברח מהעיירה, והסתתר בעיירה אחרת, ובבונקר באיזשהו מקום. כשהנאצים כבשו את העיירה הזאת, אז הם אמרו, ידעו שהוא מסתתר כאן בעיירה, אמרו, אם אתם לא מוציאים את הרבי הזה, הרב יחיאל, השם ייקום דמו, אלינו, לרחוב, אנחנו במקום הורגים 200 יהודים, רוצחים 200 יהודים. באו לרבי להתייעץ איתו, מה לעשות? היה בבונקר, אמר, טוב, אני יוצא. לבש טלית ותפילין, ויצא לרחוב, הנאצים העמיד אותו בכיכר העיירה הזו, הוא עמד, זה כתוב בספר על העיירה, הסיפור שהיה בה, ואז עטור בתפילין ובציצית, ואז נתן נאום לנאצים, אמר, לא יעזור לכם, אם להרוג אותי וכל מה שאתם רוצים. עם ישראל חי, ויחיה לעד ונצח נצחים. כן, וקרא שמה ישראל וזהו, והם ירו בו והרגו אותו. זה הבן הזה שנתן את הפתק אז זהו, אז הרב סיודה אמר לי שהרב צדוק, זהו, המעשה הזה גם היה מתאים לרבי מאוסטרובצה, שהוא בחושו הרגיש את השואה. הוא אמר, אולי יש כאלה צדיקים שהם בזכות אחד מציל את כולם. יש, כתוב בספרים שיש צדיקים כאלה, כמו כהן גדול כזה, שהוא מחפר על כולם. אז רב צדוק זה, הוא אמר, אני אתענה 40 שנה להציל את עם ישראל. וגם הרבי מאוסטרוב, שכנראה זה היה הסיבה למה הוא צם 40 שנה. מה היה ההמשך? אמר רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי, צריך להבין, הוא היה המנהיג של עם ישראל באותה תקופה. הוא היה הרב החשוב ביותר באותה תקופה, המנהיג הרוחני. והוא ראה מה הולך להיות, אז הוא בא ואמר, אבא סיקרא ריש בריוני דירושלים, באחותי דרבן יוחנן בן זכאי. הוא היה קרוב משפחה של רבן יוחנן בן זכאי, בן אחותו. אבי שלח לי, תא בצינה לגבי. שלח לראש הבריונים, אבא סיקרא הזה, שלח לו, אבא סיקרא, בוא אליי בצינה. אמר לו, עד אימת עבדיתו אחי, וקטליתו לי לאלמה בקפנה. הוא דיבר עליו קשון. מה אתם עושים? אתם ממש כולם ימותו ברעב, שרפתם את כל המחסני מזון וכל הדברים האלה. אמר לו, מה יעביד? אמר לו, הוא היה קרוב משפחתו, ומה אני יכול לעשות? דהי אמינא לו, מידי קטלו לי. אם אני אגיד לחבר'ה שלי, הבריונים האלה, מילה אחת, הם הורגים אותי במקום. אמר לו, חזי לי תקנת, לדידי, דאיפוק אפשר דעה והצלה פורטה. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, אתה יודע מה? בסדר, אני, יש לי אחריות על עם ישראל. אני אצא מכאן, ואולי איכשהו אני אציל את עם ישראל. אמר לו, נקות נפשך בקצירי, ולהייתי כולי אלמה לשאלו בך. והייתי מידי סריה, ואגני גבך, ולימו דנח נפשך. הוא אומר, תתחפש לאדם חולה, תכניס איזה נבלה מסריחה מתחת לשמיכה, תגידו כולם שרבן יוחנן בן זכאי מת. תגיד ככה. ולאילו בך תלמידך, חמישה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי, תיקח את התלמידים הנאמנים שלך שיישאו את האלונקה, את המיטה שבו אתה, כן. ולא לאילו בך איני שכינה. אף אדם אחר לא יהיה במיטה הזאת, רק החברים, התלמידים. זה לא לרגשן בך, שלא ירגישו שאתה חי. מדוע? זה קלילת, כי האדם חי הוא קל, אבל אדם מת הוא כבד. זה קלילת, דאינו ידה דחי הקליל ממתה. הם יודעים, השומרים בפתח, מי זה השומרים? זה היו יהודים שלא נתנו לאף אחד לצאת מירושלים. הם יודעים שמישהו כבד הוא מת, ומישהו קל, היו מרימים את האלונקה, והם אומרים, הוא חי, אבל לא לתת לאף אחד לגעת באלונקה. אבי דחי, נכנס בו רבי אליעזר מצד אחד ורבי יהושע מצד אחר, כי מתו לפתחה, לפתח העיר, באו למתקרי. השומרים באו לתקור אותו, את רבן יוחנן בן זכאי, לבדוק אם הוא חי או מת. כן? אמר לו, יאמרו רבן דקרו, מה אתכם, אסור לעשות דבר כזה. הוא רבן, הוא הרב, של, הרב הראשי לכל העם היהודי, איך אתם עושים דבר כזה? אל תדקרו אותו. באו למתחפי, אמרו, טוב, לא נדקור אותו, אבל נדחוף אותו לראות אם הוא חי או מת. אמרו לו, יאמרו רבן דחפו, מה זה? זה לא כבודו של מת. פתחו לי בבא, פתחו לו את השער, נפק, ויצא, רבן יוחנן יצא מירושלים, פשוט חמק מירושלים. כמעט לאטם אמר, שלמה הלך מלכה, שלמה הלך מלכה. הוא בא לאספסיאנוס, אמר, שלום עליך מלך, שלום עליך מלך. אמר לו אספסיאנוס, מחייב תרי קטלה, אתה חייב פעמיים איתה. חנדה, דלם מלכה, עדיין לא המליכו את אספסיאנוס. אז הוא אומר, אני לא מלך, אז איך אתה קורא לי מלך? וכקריתי למלכה. ותו, אם מלכה אנה, אם אני מלך, עד העידנה, אימי לא עתיה לגביי. מדוע לא באת עד עכשיו? מה קרה? שחיכית עד עכשיו. אמר לו, כי אמרת להו מלכה, אנה, איברה מלכה, את דעי לב מלכת, לא ממסרנו ירושלים בידך. אמר, למה אמרתי לך על מלך? לא יכול להיות שירושלים תימסר בידי אדם פשוט. רק בידי מלך או אדם חשוב ביותר, תימסר ירושלים. דעי לב מלכת, לא ממסר ירושלים בידך, נכתיב, והלבנון באדיר ייפול, לבנון זאת ירושלים. ואין אדיר אלא מלך, נכתיב, והיה אדירו ממך, ואין לבנון אלא בית המקדש, לפרשת שבוע הקרוב, שנאמר, ההר הטוב הזה והלבנון. כי אמרת, אם מלכה אנה, אם היא לא כעתית לגביי, למה לא באתי אליך? עדיינה. הבריונים, דעת, לא שווקינו, לא נתנו לי לבוא אליך. הייתי בא אליך. אמר לו, אילו חבית לי של דבש ודרכון כרוך עליה, לא היו שוברים את החבית בשביל דרכון? אישתי, וקר אלי, היית צריך כאילו, למה, בוודאי, הדרכון זה הבריונים האלה, אז למה לא נקעת צעדים נגדם? שתק. קר אלי הרב יוסף ויתם הרבי עקיבא, משיב חכמים אחור, ודעתם מסחל. מדוע? איבא אלי, למימר לי, שקלינן סבתא, ושקלינה לי לאותו דרכון וקטלינה לי. אתה היית צריך לקחת צוות ולהוציא את הדרכון, ואז הייתי יכול להשתחרר לדרכון וקטלינה לי. וחבית שווקינה לה. הדחי אתי פרסטקה לי מרומי, פרסטקה זה שליח, מרומי, ואמר לי, קום דמת לקסר. הקסר מת. ואמרי, הנו חשיבי דרומי, לא תיווח ברישה. היה שם מועצה כזאת ברומי, חשובים, אמרו, הם רוצים קצת יהיה הקיסר. אבל מסיים חד מסנה, היה נועל נעליים, אז נעל נעל אחד. בא למסיים אל האחרין, רצה לנעול את הנעל השנייה. לא היה בא, לא יכול לנעול את הנעל השנייה, נשאר עם נעל אחד. בא למשלפה, רצה להוריד את הנעל האחד, לא נפק, לא יכול להוריד את הנעל. אמר מהי אי? אמר לו, לא מצטער לי שמועה טובה, כי אומר לי, לא תצטער, שמועה טובה, אתי הלכה. דכתיב, שמועה טובה, תדשן עצם. הודיעו לך שאתה תהיה קיסר, השמנת מרוב נחת, במילא אתה לא יכול להוריד את הנעל. הרגל התנפחה לך, כן? אלא מה הייתה כנתי? ליתי איניש דלא מיתה דעתך מיני, לך לפקמך, דכתיב רוח נכאה, תיאבש גרם. עבד אחי, זאת אומרת, הוא אומר, תביא זה שונא שלך, יעבור לידך, יהיה לך מצב רוח רע, במילא אתה תרזה, ובמילא תוכל להוריד את הנעל. הייתי לגבי, אמר לי, ולא אמר לך, אמר לי, הוא התרשם מאוד, אספסיאנו מחוכמתו, אמר לי, מאחר דחכים תוקו לאי, עד הנה, מה היא לא עתתי לגבי? למה לא באת עד עכשיו? אמר לי, ולא אמרתי לך, שבגלל בריונים לא יכולתי לבוא? אמר לי, אנא נמי אמרי לך. אמר לי, מייזל, אזילנה, ואיני שחרינה משדרנה, אלא באי מיני מידי, ואתן לך. אמר לו, ראה אותו חכם כזה, אמר לו, אתה יודע מה, בוא אני, תשאל אותי מה שאתה רוצה, אני אתן לך. המצות ממנו. אלא באי מיני מידי, ואתן לך. אמר לי, תן לי יבנה וחכמיה, ושושילתה דרבן גמליאל, ועשותה דמסיין לרבי צדוק. קריא לרבי יוסף, ויתם רבי עקיבא, משיב חכמים אחור, ודעתם יסכל. אמר את זה על מי? על רבן יוחנן בן זכאי. מדוע? היית צריך לבקש, מה? איבאי לממר לו לשבקנו לעד, תעזוב אותה, נותן את ירושלים, למה אתה מבקש את יבנה? צודק רבי עקיבא. הוא צודק או לא? הוא אמר, מה שאתה רוצה, אני אתן לך. אז הוא אמר, תעזוב אותנו, תן לנו את ירושלים. אבל הוא לא ביקש את ירושלים. הוא ביקש את יבנה, לחכמיה. אז הוא תירץ ואמר, והוא סבר, דיינו רבי יוחנן בן זכאי, דילמה כולי אין לא אביד. אם אני אבקש ממנו את ירושלים, הוא לא ייתן לזה יותר מדי כבר. והצלה פורטה נמי לא אבי. גם ההצלה הקטנה לא תהיה. על זה שמעתי חידוש מהרב יעקב פילבר שליטה, שהוא אמר, הדבר הזה שרבי עקיבא צדק, אם הוא אומר לו, כל מה שאתה מבקש, אני אתן לך, היה יכול לבקש את ירושלים. למה הוא ביקש את יבנה לחכמיה? דרך אגב, המילה יבנה, זה, או העיר יבנה היום, קיבוץ יבנה וכל זה, גן יבנה, הרבה יבנה, זה מלשון בנייה. הרי עכשיו אנחנו נמצאים בעיצומה של חורבן. ממש, בית המקדש חרב, ירושלים חרבה, הכל חרב. מה ביקש רבן יוחנן בן זכאי? אני רוצה לבנות, להתחיל לבנות מחדש את עם ישראל. ולכן זה יבנה וחכמיה. יבנה זה ההתחלה של בניין עם ישראל עד היום. זה מה שהוא ביקש. אבל שמעתי מהרב פילבר חידוש יפה. כשרבן יוחנן בן זכאי הלך למות, אז באו אליו החכמים, התלמידים שלו, ובאו אליו, ראו אותו מאוד בוכה ומאוד מצטער וכל זה. ואז הוא אמר, זה מסכת ברכות מופיע, אמר רבן יוחנן בן זכאי, אני לא שאלתי, למה אתה בוכה כל כך? אתה, נר ישראל, החכם הגדול וכל זה, מה אתה בוכה? אז הוא אומר, אני לא יודע מה יהיה עתידי בשמיים. האם אני אהיה בגיהנום או בגן עדן? ולכן אני בוכה, אני לא יודע. אז הרב פילבר אמר חידוש יפה. עכשיו, למה הוא אמר את הדבר הזה? צריך לדעת. אדם בסדר גודל כזה של רבן יוחנן בן זכאי, הוא מנהיג. מנהיג צריך לקבל החלטות. החלטות גורליות לעם ישראל, זה לא פשוט. וההחלטה הזאת שלו, של רבן יוחנן בן זכאי, שהוא מבקש את יבנה ולא את ירושלים, ההחלטה הזאת, ורבי עקיבא מאיר לו הערה, לא ביקר, לא היית חכם באותו רגע. אז ליווה אותו כל החיים. ומה, אם הייתי מבקש את ירושלים, מצבנו לא היה כזה אולי. לכן, הוא, באותו זמן שהוא הלך למות, הוא אמר, אני לא יודע אם מגיע לי גן עדן או גיהנום. לא יודע, יכול להיות שקיבלתי החלטה שגויה, מה שנקרא. זה חידוש של הרב פילבר, זה נכון. האדם מקבל החלטות בחייו, בסדר. אם אני יודע אם להתחתן או לא להתחתן. זה לא דבר פשוט, ועם מי להתחתן, כל זה. אבל מנהיג מקבל החלטות בחיים שלו, עם מאוד גורליות לכל עם ישראל. וזה ליווה את רבן יוחנן כל הזמן, בן זכאי, הוא קיבל החלטה נכונה או לא החלטה נכונה. לכן הוא אמר, הוא לא ידע אם... זה מה שרבי עקיבא גם אומר לו, שאתה לא עשית בחוכמה. מה עם הרפואה של רבי צדוק? קריא לרב יוסף הזה, רבי, משיב חכמים אחור ודעתם מסכל. ואיבאי לממה לשוב קנאו חד הזימנה. והוא שמר דימה כולה היי לא אבין והצלה פרוס אדם לא אבין. עשותא דמסן לרבי צדוק מהי, הוא ביקש רופא שירפא את רבי צדוק, הוא צם כל כך הרבה שנים, זה לא יכול להיות ש... אי אפשר ככה. יום הקמה השקיעו מאיה דפרה, למחר מאיה דסיפוקה, השקיעו אותו כל מיני מימות כאלה שריפו את המאיים שלו, למחר מאיה דקמחה, עד דרווח מאי, עד שהמאיים לאט לאט התרחבו, ויכול לחזור לעצמו, פורטה פורטה. אז על שדרי לטיטוס, מכיוון שלקחו, שלחו את אספוסיאנוס לרומי כקיסר, במקומו שלחו את טיטוס. אז על שדרי לטיטוס, אמר, היי אלוהימו צור חסיו בו, זה טיטוס הרשע, שחירף וגידף כלפי מעלה. מה הוא עשה טיטוס? תפס זונה בידו, ונכנס לבית קודשי הקודשים, והציע ספר תורה, ועבר עליה עבירה, ונטל סייף, וגידר את הפרוכת, חתך את הפרוכת של קודש הקודשים, ונעשה נס, והיה דם מבצבץ ויוצא, וכסבור טיטוס שהוא הרג את עצמו, הכוונה היא לאלוקים, כאילו, זהו, הרגתי את האלוקים של היהודים, הוא ראה את הדם הזה, שנאמר, שהגו צורריך בקרב מועדייך, שמו את אותם אותות. אבא חנן אומר, מי כמוך חסין יא, מי כמוך חסין, וקשה שאתה שומע ניוצו וגידופו של אותו רשע ושותק. דבר רבי ישמעאל תנא, מי כמוך באלים השם, מי כמוך באלים, מה עשה נטל את הפרוכת, ועשהו כמין שק כזה, גורגוטני, והביא כל כלים שבמקדש, והניחן בהם והושיבן בספינה ללך להשתבח בעירו, ברומא, שנאמר, בכן ראיתי רשעים קבורים באו ממקום קדוש שהלכו והשתכחו בעיר אשר כן עשו. אני אזכר כרגע, שמי סיפר לי זה לפני שבוע, שבועיים, מישהו שהיה ברומא, ברומא, ביום העצמאות הראשון שהקימו את המדינה. רק אני עכשיו צריך פשוט להיזכר מי זה היה. מישהו מהמשפחה שלי, אני חושב, שהוא סיפר לי שהוא היה באותה תקופה ברומא, והיהודים ברומא, אז יש שם שער טיטוס. זה מה שכתוב כאן בהגדה, יש איזה עדות יש ברומא, יש שער כזה, אבל מישהו כנראה היה פעם ברומא, אני לא הייתי, יש שם, ראית את השער? יש שם שער טיטוס, ושם מצויר באמת איך את המנורה וכל מיני דברים, איך היהודים יצאו מבית המקדש. אז סיפר לי היהודי הזה, תוך כדי כך, אולי אני זוכר מי זה היה בדיוק שאמר לי את זה, שהוא היה ברומא, הוא לימד ברומא, הוא היה שם ב... זה סיפר לי הרב כהן, נו, מבוגר, חנוך כהן, כן. זה סיפר לי הרב חנוך כהן, נזכרתי. הוא אמר שהוא היה ברומא ביום העצמאות הראשון של מדינת ישראל, והוא, היהודים לא היו עוברים דרך שער טיטוס. 2000 שנה לא עברו שם. זה היה כאילו לא רוצים לראות את המקום הזה. אבל כשעשו יום עצמאות, אז היהודים פשוט עשו תהלוכה ועברו דרך השער הזה. להראות לטיטוס מי ניצח, מה נשאר מטיטוס, אבן, שום דבר. הנה עם ישראל חי. הוא סיפר לי את זה. מעניין. אז זה שער טיטוס. אז הוא הנציח את הניצחון שלו שם בשער הזה. מה יהיה גורלו של אותו טיטוס הרשע? אמר, ובכן, קיבוצים אל תקרב וישתקחו, אלא ישתפחו. איק אדמרי קבורים ממש אפילו מילה דמתמרן, מה שהחביאו היהודים בבית המקדש, גם כן הוא גילה אותם, טיטוס. עמד עליו נחשול שבים לטובו את טיטוס, את אותה אונייה שלקחה את כל מה שבבית המקדש. אמר כמדומה אני שאלוהים של אלו אין גבורתו אלא במים. בא פרו תיבוא במים, בא סיסרא תיבוא במים. אף הוא עומד עליי לטוב אני במים. אם גיבורו יעלה ליבשה ויעשה עם מלחמה. כך אומר טיטוס לאלוקים. יצאה בת קול ואמרה לו, רשע בן רשע בן בנו של עשיו הרשע, בריאה קלה יש לי בעולמי, ויתוש מה. אמה עיקר אלה בריאה קלה, דמעלנה אתלה ומפקנה לתלה. היא עולה ולא יוצאת. עלה ליבשה ועשה עם המלחמה, עם היתוש הזה. עלה ליבשה, בא יתוש, נכנס בחותמו, וניכר במוחו 7 שנים, גידול סרטני, ניכר לו את הראש. 7 שנים ניכר לו כל הזמן היתוש הזה בראש. מי שואל הפעם יתוש באוזן? זה לא נעים. יתוש במוח? זה עוד יותר לא נעים. 7 שנים, זה היה העונש שלו. מייתי נפחה ומחו קמי לנוכרי. אני דייקתי שורה. ניכר במוחו 7 שנים, יום אחד, אבקחה לפעבבא דבי נפחה, הבית של נפח, שמע כל הרז פטיש, השתיק, פתאום היתוש הזה שתק. אמר, איכה תקנת, כל יום עמייתי נפחה ומחו קמי לפני טיטוס, שהיתוש הזה לא ינקר לו את המוח. יב לארבעה זוזים, נתן לו 4 זוזים. לישראל, אמר לי, מסתייך, מילתא, מסתייך. לגוי, סליחה, דילגתי כאן שורה. נתן לנוכרי, יעיב לי 4 זוזים. לישראל אמר לי, לא צריך לתת חכה, אתה מבסוט בזה שאני סובל. מסתייך, מילתא, כחזית, מסנח, עד לטין יומי, עבד אחי. מכאן ואילך, כיוון, דש דש, היתוש הזה התרגל לקולות של הפטיש, המשיך לנקר לו את הראש. אמר רבי פנחס בן ערובה, אני הייתי בן גדולי רומי, שמת, פצו את מוחו, ניתחו את המוח שלו, ומצאו בו כציפור דרור משקל 2 סלעים, ומתנין אותנה כגוזל בן שנה משקל 2 ליטרים. אמר רבי, נקטין הפיל של נחושת של אותו יתוש, וציפורניו של ברזל, בדרך המהר"ל מסביר למה נחושת, למה ברזל, כי הווה כמייתי אמר לו, לקלוע להי גברה ולבדרי לקיטמה אשב ימה. אייכמן ימח שמו וזכרו, עשו לו בדיוק מה שעשו לטיטוס. שרפו אותו אחרי שתלו אותו, אחרי זה שרפו אותו ולקחו את האפר שלו ופיזרו בים התיכון. אז גם זה למדו את זה מטיטוס, שלא יהיה לו מקום, לא יהיה לו זכר. כן? אמר הבן, נקטין הפיל שנקולה, כי אבי מת, אמר לי לקלוע בהו גברה, ולבדרה לקיט מיישב ימה. זה לא לשכח, שלא ימציאו אותו. זה לא שלא ימציאו על האלוהים של היהודים, ולוק מבדינה וידון אותו אותו. אונקולוס בר קולונימוס, תרגום אונקולוס שאנחנו לומדים. בן אחותו של טיטוס היה, בא להתגייר, רצה להתגייר, אז על אסקל לטיטוס בנגידה, באוב. אמר למן חשיב בהו על מה? מי חשוב בעולם הבא? אמר לישראל, מה היו להדבוקי בהו? האם להידבק בישראל? שאל אותו אונקולוס. אמר למילאו נפישין ולא מצית לקיומנו. זאת אומרת, המצוות רבות ואי אפשר לקיים את כל המצוות. זיל אייגר בהו, זיל אייגר, לך תתגייר בהו, והו אלמה, ואהב את רישה. לכתיב היו צריה לראש. וכל המצר לישראל נעשה הראש. אמר לדינא דאו גברא במאי, אמר לו במאי דפסיק הנפשי כל יומה, מחנצל לקיטמה כל יום, לוקחים את האפר שלו ודנים את האפר שלו, וקלו ומבדרו 7 ימים, אז על הסקאי לבלעם, כנגיד אמר למען חשב באו אלמה, אמר לו ישראל, מהו לי את הבוקי באו? אמר לו, לא תדרוש שלומם, טובתם כל הימים. אמר לו, דיני דאו גברה של בילה מהו? במה אמר לו, בשכבת זרע רותחה. אזל עסקאי נגידה לפושי ישראל, הכוונה היא לאותו האיש. אמר לו, מה חשי באו על מה? אמר לו ישראל, מהו לעד בוקי באו? אמר לו, טובתם דרוש, רעתם לא תדרוש. כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבת עינו. אמר לו, דיני דאו גברה במאי? אמר לו, בצורה רותחה. זה אמר רב ציודה, זכר צדיק לברכה. כל אחד, בלעם, טיטוס ואותו האיש הנוצרי, דנו אותו במשהו. בלעם ידוע, למה? כי הוא היה זימה, כל זימה. אז מה היה הדין שלו? היה בזרע רותח, זה היה הדין שלו, כל הזמן הוא היה שם. מה היה הדין של הנוצרי? היה בצועה רותחת. מה זה צועה? זה פסולת. אז זה היה הדין שכל הזמן הוא היה, זה לא נעים בצועה רותחת. זה דינו של אותו האיש. לא משעת השעה היא כבר מאוחרת, אבל בכל זאת, תמשיכו באגדות. ברוך השם שאנחנו היום אחרי כל האגדות האלה. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.